אמרו רבותינו במשנה במסכת פסחים פרק י' משנה ה', בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להעלה, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו. הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, ומאפלה לאור גדול, ומשעבוד לגאולה, ונאמר לפניו הללויה. בספר אבודרעם, בסדר האגדה ופירושה, רבי דוד יוסף אבודרעם היה תלמידו של רבי יעקב בעל התורים, כתב כך: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כלומר שיראה ויביט בעצמו כאילו הוא היה עבד ויצא לחירות ממצרים. וזהו שאמר הכתוב וזכרת כי עבד היית במצרים, כאילו אתה בעצמך היית עבד ונבדת. לדעת רבי דוד יוסף אבודרעם, המצווה הזאת היא מצווה של חובת הלבבות. כלומר, אדם צריך להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים. הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה בפרק ז' הלכה ו' כותב כך: בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה וזכרת כי עבד היית, כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונבדת. לדעת הרמב״ם, הניסוח של הרמב״ם הוא לא בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, שהוא צריך להרגיש כאילו הוא יצא מבית עבדים, אלא הוא צריך בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. כלומר הוא צריך לעשות מעשים שהם מראים שאנחנו עכשיו בני חורים. כתב על כך ספר החינוך בפרשת בו מצוות ט"ז. ספר החינוך עוסק בשאלה מדוע יש במצוות פסח כל כך הרבה מצוות מעשיות. כותב ספר החינוך יסוד גדול מדוע התורה מרבה במצוות, וכך הוא כותב: ובכל שנה ושנה באותו הזמן ראוי לנו לעשות מעשים אמרים בנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה, ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושים, כלומר עדי הפעולות שאנחנו עושים, נקבע בנפשותינו הדבר לעולם. כלומר הדבר ישאיר רושם בנפשותינו. ואל תחשב בני לתפוס על דברי ולומר, ולמה זה יצווה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזיכרון אותו הנס, ולא בזיכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי זרינו. אם כן, מדוע אנחנו צריכים כל כך ריבוי של מצוות כדי להזכיר לנו את יציאת מצרים? מספיק שהקדוש ברוך הוא היה נותן מצווה אחת ואנחנו כבר נזכור בקיום אותה מצווה, נזכור את יציאת מצרים. אומר בספר החינוך: כי לא מחוכמת התפסני על זה, ומחשבת הנער יסיעך לדבר כן, ואתה בני עם בינה שמע זאת, ואתה אוזנך ושמע, על המדך להועיל בתורו ומצוות. דע, כי אדם נפעל כפי פעולותיו, כלומר הפעולות שאדם עושה משפיעות על האדם, וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה. כלומר, מחשבה, מה אדם מערער, מה אדם חושב, כל זה מושפע מהעשייה שלו, אם טוב אם רע. והוא מביא עכשיו ספר חינוך דוגמה: ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, כלומר אדם שמטיבו הוא רע, כל הזמן חושב מחשבות רעות, אם יערה רוחו וישים משתדלותו ועסקו בהתמדה ובתורה ובמצוות, ואפילו שלא לבשם שמיים, אבל אדם הזה למרות שיש לו מחשבות רעות, אבל הוא בפועל יעסוק בצורה מעשית בלימוד תורה, בקיום מצוות, אפילו שלא לשם שמיים, מיד ינטה לטוב, ובכוח מעשיו ימית היצר הרע. כלומר, העיסוק שלו בעשייה יגרום לו שיהפוך לאדם טוב. וכאן המשפט החשוב של ספר החינוך: כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ליבו של אדם נמשך אחרי דברים שהוא עושה בפועל. ועכשיו דוגמה הפוכה. ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור, ולבבו ישר ותמים. חפץ בתורה ומצוות, אם אולי יעסוק תמיד בדברים של דופי, אבל העיסוק שלו בדברים לא טובים, איך זה יכול להיות? כאילו תאמר דרך משל, שיחריכו המלך ומינור באומנות רעה. כלומר, אדם צדיק, שהמלך גזר עליו לעשות בדברים לא טובים. באמת, אם כל עסקו תמיד כל היום באותה אומנות, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת ליבו, להיות רשע גמור. כן, אותו צדיק, שהתחיל כאדם צדיק, אבל נאלץ לעשות דברים לא טובים, העשייה הזאת תשפיע עליו ובסוף יהפוך להיות רשע. כי ידוע הדבר ואמת שכל אדם נפעל כפי פעולותיו, כמו שאמרנו. ועל כן אמרו חכמים זיכרונם לברכה במסכת מכות, רצה המקום לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כלומר ריבוי התורה והמצוות הוא כדי לזכות אותנו, כדי להדפיס בהן כל מחשבותינו ולהיות בהן כל עסקנו, להטיב לנו באחריתנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לדאוג לנו, לכן הוא מסובב אותנו ומצווה אותנו בהרבה מצוות. למה? כי מתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחייו. כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שנצא מן העולם אנשים טובים ונזכה לחיי העולם הבא, לכן הוא נתן לנו הרבה מצוות, כי על ידי עשיית המצוות אנחנו הופכים להיות אנשים טובים וצדיקים. ורמזו זיכרונם לברכה על זה באומרם במסכת מנחות, כל מי שיש לו מזוזה בפתחו, ציצית בבגדו, תפילין בראשו, מובטח לו שלא יחטא, לפי שאלו מצוות תמידיות ונפעל בהם תמיד. אם כן, אדם מניח תפילין, מתעטל בציצית, יש לו מזוזה בפתחו, כל הזמן הוא מסובב במצוות, אז זה משפיע על האדם גם בצד הפנימי שלו, הוא הופך להיות אדם צדיק. לכן, אתה, אומר בעל ספר החינוך, ראה גם ראה מה מלאכתך ועסקך, כי אחריהם תימשך ואתה לא תמשכם. כלומר, לכן, מסקנה כאן, אומר בעל ספר החינוך, לכל אדם תראה במה אתה עובד, כי יכול להיות שאתה עובד בדברים לא טובים, ובסופו של דבר הם ישפיעו עליך, ולא אתה תצליח להשפיע עליהם. ואל יבטיחך יצריך לאמור, אחרי היות ליבי שלם ותמים באמונת אלוקים, מהפסד כי יש, כי אתענג לפעמים בתענוגי אנשים, לשבת בשווקים וברחובות, להתלוצץ עם הליצים ולדבר צחות, וכיוצא באלו הדברים שאין להם, שהם מביאים עליהם אשמות וחטאות. כלומר, אדם יגיד, אני הרי בסדר, אני אדם טוב, שומר תורה ומצוות, מפעם לפעם אני מותר לי קצת להתלוצץ, לדבר דברי הוואי, דברים שהם לא עבירה, לא צריכים להביא עליהם קורבן חטאת אם עוברים עליהם. הלא גם לי לבב כמוהם, קוטני אהבה ממותניהם, ומדוע ימשכוני הם אחריהם? גם אומר אני מספיק חזק כדי לא להיגרר אחרי האחרים. אז אם כן, מפעם לפעם מותר לי לשבת באיזה חברה שיש שם אנשים לא מעוגנים, ואני אשמר. אומר ספר החינוך, על בני, ישמר מפניהם פן תלכד ברשתם, רבים שתו מתוך כוס תרעלתם, ואתה את נפשך תציל. כלומר, בסופו של דבר, אתה תהיה מושפע מהם, ולא תהיה המשפיע. עכשיו מסכם בעל ספר החינוך, ואחר דעתך זה, אל יקשה עליך מעתה ריבוי המצוות, בעניין זכירת ניסי מצרים. עכשיו אתה מבין, אומר בעל ספר החינוך, מדוע התורה מרבה כל כך במצוות שמטרתם לעורר אותנו לסגור את יציאת מצרים. שאין עמוד גדול בתורתנו, כי ברבבות עסקנו בהם נתפעל אל הדבר כמו שאמרנו. כלומר, תורה רוצה שאנחנו נחוש את המשמעות של יציאת מצרים, כל היותנו לעם וכל מטרת יציאת מצרים מכדי שנקבל את התורה. הקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים מבית עבדים, ואנחנו מחויבים לו, לקדוש ברוך הוא, לקבל קיום תורה ומצוות. לכן התורה רוצה להחדיר בנו את זיכרון יציאת מצרים, לראות את ההשגחה הגדולה של הקדוש ברוך הוא בעולם. ניסי מצרים מורים על כך שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם. לכן כדי שאנחנו נהיה חדורים בהכרה אמונית בקדוש ברוך הוא, לכן לא מספיקה מצווה אחת שאנחנו נקיים כדי לזכור את יציאת מצרים. תורה מצווה אותנו בהרבה מצוות שקשורות ליציאת מצרים, כדי שעל ידי הפעולות יימשכו הלבבות. לכן לדעת הרמב״ם יש עניין שכל אדם צריך להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כלומר לא רק במחשבה לחשוב על כך שהוא יצא ממצרים, לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אלא צריך לעשות מעשה בפועל שמראה על כך שאנחנו יצאנו ממצרים. לכן כותב הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכה ז', לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות, והוא מסב בדרך חירות, וכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה הזה 4 כוסות של יין, אין פה חתימם, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה לא יפחתו לו 4 כוסות, שיעור כל כוס מעין רביעית. כלומר, על ידי כך שאדם יושב בהסיבה ושותה 4 כוסות של יין, על ידי כך הוא מראה את עצמו שהוא בן חורין. הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה בפרק ז' הלכה ח' כתב, ומתי צריכים הסיבה? בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית 4 כוסות האלו, ושאר אכילתו ושתייתו אם הסב הרי זה משובח, ואם לאו אינו צריך. כתב הרב סלובייצ'יק בספרו על חידושים על הרמב״ם, שלדעת הרמב״ם עולה שהסבה היא מצווה בפני עצמה, ולכן לדעת הרמב״ם אם לא אסב כשאכל מצה יצא ידי חובת אכילת מצה. מדוע? דייק הרב סלובייצ'יק שלדעת הרמב״ם ההסבה היא מצווה בפני עצמה, היא לא קשורה לאכילת מצה. מדוע? מצוות ההסבה היא כדי שאדם יראה את עצמו בן חורין, לכן אם הוא אכל מצה והוא לא אסב, אז הוא לא צריך לחזור ולאכול פעם נוספת את המצה, כי ההסבה היא לא מדין אכילת מצה, אלא היא מצווה בפני עצמה שאדם צריך להראות את עצמו כבן חורין. אמנם הראש חולק, והראש במסכת פסחים בפרק י', על פרק י' כתב כך, מצה באי הסיבה בכזית ראשון וכזית של אפיקומן, ואם אכל בלא הסיבה לא יצא, אכל בלא הסיבה יחזור ויאכל בהסיבה. כלומר לדעת הראש אכילת המצה היא קשורה לאכילה בהסיבה, הסיבה היא חלק ממצוות אכילת מצה, ולכן אם הוא אכל מצה בלי הסיבה צריך לחזור ולאכול פעם נוספת. וכך גם פסק השולחן נהוג ברכה עם הלכות פסח סימן תפעין ב', כל מי שצריך הסיבה אם אכל או שתה בלא הסיבה לא יצא, וצריך לחזור ולאכול ולשתות בהסיבה. המשנה ברורה בסימן תפעין ב' סעיף קטן כבד מדגיש, וכן באכילת מצה היינו שיחזור ויוכל הכזית מצה אבל בלא ברכה, לא צריכים לברך עוד פעם על אכילת מצה. יש לנו עוד דברים בליל הסדר שאנחנו עושים כדי להראות את החירות שאנחנו נמצאים בה. הפסק בשולחן ערוך בסימן תפעין ב' סעיף א', יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום. מדוע יש עניין שהשולחן יהיה ערוך מבעוד יום? כתב ערוך השולחן בסימן תפעין ב' סעיף ב', יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדר בני חורין ששולחנן ערוך זמן רב קודם האכילה. כלומר, אדם שהוא לא בן חורין, הוא עובד עד הרגע האחרון, ורק ברגע האחרון הוא מספיק לסדר את השולחן. אדם שהוא בן חורין, בעל מעמד, עשיר, הוא לא צריך לעבוד עד הרגע האחרון, אלא הוא כבר גומר את עבודתו מוקדם, יש לו מספיק זמן, ויש מי שיעזור לו לסדר, לכן אנחנו צריכים להראות את עצמנו כבני חורין. החלק בכך שאנחנו מראים את עצמנו כבן חורין בא לידי ביטוי בכך שכבר השולחן ערוך מבעוד יום. טעם נוסף מביא ערוך השולחן, ועוד כדי לאכול מיד כשתחשר בשביל התינוקות שלא ישנו, ואף אם הוא בבית המדרש ולומד, מצווה למהר ולקום וללך ולעשות הסדר. כלומר יש טעם נוסף, כל מצוות ההגדה היא והגדת לבנך, כדי להעביר את עניין יציאת מצרים גם לדורות הבאים, לילדים במיוחד. לכן יש עניין למהר בתחילת הליל הסדר, לא להתעכב כדי שהילדים לא ישנו. לכן אם רק בלילה יתחילו לסדר את השולחן, יתחילו את ליל הסדר במאוחר, ואז הילדים ילכו לישון. לכן כדי שהילדים יהיו ערניים, השולחן כבר צריך להיות ערוך מבעוד יום. דבר נוסף שאנחנו מראים בו את היותנו בני חורין. כתב השולחן ערוך ברוך חיים בסימן תף עין בית סעיף בית. יסדר שולחנו בכלים נעים כפי כוחו. כתב הבך באורך חיים סימן תף עין בית, ויסדר שולחנו יפה, למה? אתם לפי שאמרו במסכת פסחים קופטל זין, דף קופטל זין, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא משיבוד מצרים. לכן, מכיוון שאדם צריך לראות את עצמו כבן חורין, הביטוי של בן חורין זה שיש כלים יפים על השולחן. וככה כותב הגרא בביור הגרא שם, בסימן תף עין בית, יסדר שולחנו יפה, שזהו בכלל דרך חירות. דבר נוסף, מביא שם המשנה ברורה, בסימן תף עין בית סעיף קטן וב, אומר המשנה ברורה, שצריכים לסדר את השולחן בכלים נעים, ואף אגב זה בכל השנה, טוב למעט בזה משום זכר לחורבן, שאנחנו ממעטים בכלים יפים כדי לזכור את החורבן, בליל הסדר מצווה להרבות, שזהו בכלל דרך חירות. ואמרו על המעריל שכשהיו בידו משכנות של נוכרים, כלים נעים, הגויים, הוא היו נותנים לו משכון, כי הוא היה מלווה להם כסף, והוא היה לוקח בתור משכון כלים יפים, לא היה משתמש בהם בשום פעם, רק בפסח. היה מנהגו לשים אותם על שולחן מיוחד, לסמוך בראיית העם. כלומר, ודאי להשתמש בכלים האלה אסור, אבל הוא יושם את כל הכלים שהוא קיבל כמשכון מידי הגויים, כלים יפים ויקרים, שם אותם על שולחן מיוחד, וככה רק היה נהנה בראייה שלו. כלומר, רק להסתכל, זה כבר, להסתכל על כלים יפים, דברים יפים, אפילו שזה לא שלו, רק הראייה והנוכחות של הכלים האלה על השולחן, כבר מרוממים את הנפש ונותנים הרגשה מיוחדת של בן חורין. עוד דבר שהסבירו שמדוע מעריל היה עושה את זה, כתוב בספר שמות, פרק י' דבר נא באוזני העם וישאלו איש מת רעהו, ואישה מת רעותה כלי כסף וכלי זהב. כלומר, עם ישראל צווה לפני היציאה ממצרים, לשאול מי המצרים כלי כסף וכלי זהב. אם כן, זכר לאותם כלי כסף וכלי זהב ששאלו מת הגויים, קיים המעריל בכך שהוא מניח על השולחן כלי כסף וכלי זהב שהם למעשה שייכים לגויים. מה תגמרה במסכת פסחים בדף קט"ז עמוד ב'? אמר רבה, צריך שיאמר ואותנו הוציא משם. כלומר, אנחנו צריכים לציין בהגדה שגם אנחנו יצאנו משם. מה פירוש מאמרו של רבה? מאמרו של רבה הוא להסביר מה היסוד לאמירת ההלל שאנחנו אומרים בליל הסדר. אומר על זה מערם חלבה במסכת פסחים דף קט"ז, היה מן הראשונים, אמר רבה וצריך שיאמרו ואותנו הוציא משם. כלומר, דאם לא הוציא גם, דאם לא הוציא, גם אנו היינו משובדים עכשיו. דאי לא אין אדם מברך על נס שנעשה לאבותיו, אלא עד בן בנו, כדי דבר הקרואה. אומר מערם חלבה, למעשה מדוע אנחנו צריכים להגיד הלל בליל הסדר? הרי יש דין שנפסק במסכת ברכות, שאדם צריך להודות על נס שנעשה לאבותיו, אלא עד בן בנו, כלומר עד הנכד. אנחנו כבר דורות רבים מאוד אחרי דור שיצא ממצרים, אז למה אנחנו חייבים להודות ולהגיד הלל על נס שהיה לאבותינו? לכן, אומר רבה, צריך להגיד ואותנו הוציא משם. כלומר, ישנה השפעה של יציאת מצרים גם עלינו. אומרת המשנה במסכת פסחים, בפרק י', עד איכן הוא אומר, בעלה. בית שמאי אומרים, אדם הבנים שמחה, בחלק הראשון. ובית הלל אומרים, עד חלמיש למים ומים, וחותם בגאולה. עד איפה אומרים בחלק הראשון של העלל בתוך ההגדה. רבי טרפון אומר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, ולא היה חותם, בלי חתימה. רבי עקיבא אומר, כן, השם אלוקינו ולוקי אבותינו, יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו, לשלום, שמחים בבניין עיריך וססים בעבודתך, ונוכל שם מן הזבחים ונפסחים, עד ברוך אתה השם, גאל ישראל. רבי טרפון, בדבריו של רבי טרפון, נחזור שוב, רבי טרפון אומר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו. הנכד של בעל תפארת ישראל מדייק כאן שהקדים את גאולתנו לפני אבותינו. מה אנחנו אומרים? אשר גאלנו וגאל את אבותינו. היה צריך להיות כתוב אשר גאל את אבותינו, ואחרי כן כתוצאה מכך אשר גאלנו. למה אדם אומר אשר גאלנו וגאל את אבותינו? אלא צריך כל אדם להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים. הגאולה הייתה שלו, גאולה פרטית שלו, ולכן אנחנו מקדימים אשר גאלנו וגאל את אבותינו. במסכת מגילה, בדף י' ד', אומרת הגמרא כך, רבא אמר בישלמה אתם הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה, אלא אחא הללו עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, הקטי עבדי אחשוורוש ענן. פירוש הדבר, הגמרא דנה מדוע לא אומרים הלל בפורים. מה השאלה? אם בפסח שיצאו מעבדות לחירות אומרים, בפורים שיצאו ממוות לחיים, אז על אחת כמה וכמה. עונה הגמרא שגאולת מצרים הייתה שלמה, וגאולת פורים עדיין זה לא גאולה שלמה. מדוע? גאולת מצרים הייתה שלמה כי אנחנו עבדי השם ולא עבדי פרעה, ואילו הגאולה של פורים היא לא הייתה מושלמת, אי אפשר להגיד הללו עבדי השם, מכיוון שאנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש. אבל זה טוב לאבותינו שיצאו ממצרים והיו עבדי השם, אבל איך אנחנו היום יכולים להגיד הלל בליל הסדר? הרי אנחנו משועבדים עדיין, תקופות שעדיין היו משועבדים לאומות העולם, ולכן אומר רבא, כמו שראינו במקור הקודם, במסכת פסחים בדף קט"ז, אמר רבא וצריך שיאמר ואותנו הוציא משם. למה צריך להגיד ואותנו הוציא משם? גם אנחנו נגאלנו ממצרים. כלומר, גם אנחנו עכשיו צריכים להרגיש כאילו אנחנו יצאנו עכשיו ממצרים, כי אם אנחנו עכשיו בני חורין ולא עבדים, זה כתוצאה מיציאת מצרים. ולכן אנחנו צריכים להרגיש כאילו אנחנו יצאנו ממצרים, ואם אנחנו יצאנו ממצרים, ממילא על זה אפשר כבר להגיד את ההלל השלם. אומר מחזור ויטרי, מחזור ויטרי בסימן רש מבית, שהוא מזכיר בסידור את על הניסים שאומרים בחנוכה ובפורים. אומר מחזור ויטרי, מתפלל 18 ומזכיר בהודעה על הניסים, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשעות ועל המלחמות, בדות ופורקן שעשית על אבותינו בימים ההם ובזמן הזה. נשאלת השאלה, למה בחנוכה ובפורים אומרים על הניסים, ומדוע לא אומרים על הניסים בפסח? הסברו, כינוס על הניסים הוא להודות על הניסים שהיו בעבר בזמן הזה, ואילו בפסח זו הודעה על כך שגם אנחנו צריכים להרגיש שהיום אנחנו יצאנו ממצרים, היום יצאנו מעבדות לחירות, לכן אין עניין להגיד על הניסים. על הניסים זו אמירה על נס שהיה בעבר, אבל אנחנו צריכים להרגיש כאילו אנחנו יצאנו ממצרים, לכן על נס שקורה היום אין אמירה של על הניסים. בין הסדר יש לו משמעות מיוחדת. כל ההרגשה שרוצים שאנחנו נרגיש שגם אנחנו יצאנו ממצרים, כל עניינו של ליל הסדר הוא לא רק להרגיש שאנחנו יצאנו ממצרים על הגאולה שהייתה, אלא ליל הסדר מכין אותנו גם לגאולה עתידה לבוא. ומדוע זה חשוב? מדוע יש חשיבות שאנחנו נרגיש כבני חורים? כי מי שנפשו שפלה לא יכול להגיע לגאולה. אנחנו יודעים שבני ישראל יצאו ממצרים, הופיע שהקדוש ברוך הוא לא העביר את עם ישראל דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כלומר היה עם ישראל יכול לצאת ממצרים דרך חוף הים ולהגיע מיד לארץ ישראל. מדוע היו צריכים ללכת דרך המדבר? הסיבה היא כיוון שעם ישראל יצא ממצרים, יצא עם נפש שפלה, נפש של עבדים, לכן כל פעם שהם רואים את המצרים מיד ניתנה ראש ונפשו במצרימה, כל משבר קטן רוצים לחזור למצרים, אין לעם ישראל כוח להתמודד ולהגיע לגאולה, עד שהגיעו לחטא המרגלים, ששם רק שמעו שיש קשיים בארץ ישראל, כבר כולם רוצים לחזור למצרים. דור שיש לו שפלות של עבד, לא מסוגל לקבל את האור של הגאולה, לא מסוגל להתנהג כבן חורין. לכן, כל ליל הסדר שהוא עניינו שאנחנו נרגיש כבני חורין, כל עניינו של ליל הסדר הוא לא רק על מה שהיה, אלא כשאם אנחנו נרגיש בני חורין היום, יהיה לנו את כוחות הנפש לקדם ולקרב את גאולת ישראל השלמה. גם לזה נתנו ביטוי רבותינו בליל הסדר, לא על הגאולה שהייתה, אלא גם על הגאולה שתהיה. אומר הרמ"א באור החיים בהלכות פסח, סימן ת"פ, יש אומרים שיש לי לומר שפוך חמתך קודם לא לנו ולפתוח הפתח. למה לפתוח את הדלת? בדרך כלל הביטוי של פתיחת דלת זה במקום שמפחדים ממי שמסתובב בפנים, בדרך כלל יושבים עם דלת נעולה. אז למה יש עניין לפתוח את הדלת בליל הסדר? כדי לזכור שהוא ליל שימורים, ובזכות אמונה זו יבוא משיח וישפוך חמתו על המכחישים בשם. כלומר פתיחת הדלת צריכה לעורר בנו את הביטחון, שכמו שהלילה הזה הוא מיוחד להצלה של עם ישראל, כך גם לא פעם אלא גם היום בליל הסדר אנחנו פותחים פתח לגאולה, ואנחנו לא מפחדים ופותחים את הדלת. בחוק יעקב בסימן תף פי, סימן כתב וב כתב, בפסח מאובין סימן שין סמכי אלף כתב וזה לשונו, ובספר המנהיג מצאתי מנהג בכמה מקומות שאין נועלים החדרים שישנים שם בליל הפסח. למה? כי בניסן יגלו ובניסן עתידים להיגאל, כך נאמר בראש השנה בדף י' א', שכתוב בספר שמות פרק י' ב', ליל שימורים, לילה משומר מששת ימי בראשית, כך נאמר במסכת ראש השנה בדף י' א'. ואם יבוא אליהו ימצא פתח פתוח ונצא לקראתו מהרה, ואנו מאמינים בזה, ויש באמונה זו שכר גדול. עד כאן לשונו. כלומר, היה ננהג שאת החדרים שישנים שם בליל הפסח לא נועלים. מדוע? לתת את התחושה שהנה, אליהו הנביא אמור להגיע, ואמור לבשר את הגאולה, אז מה, ימצא דלת נעולה? הוא לא יוכל להיכנס? לכן אנחנו פותחים את הדלת, משאירים את הדלת לא נעולה, כדי שאליהו יוכל להיכנס ולבשר את הגאולה. אומנם כתב בחוק יעקב, והם נוהגים כן להניח הפתח פתוח, כי שכיח חזק עדי גנבים. כלומר, אם הגנבים ידעו שהמנהג הוא שהדלתות נשארות פתוחות, ממילא הגנבים אין בהם כל כך הרבה אמונה, ויצר הגניבה יעביר אותם על דעתם, ויגנבו בליל הסדר. לכן אומר החוק יעקב לנעול את הדלת. אבל אנחנו רואים מנהג שהיה בעם ישראל שבא לעורר את עם ישראל לדעת שהנה הגאולה עומדת בפתח. דבר נוסף שאנחנו עושים כדי להכין את עצמנו לגאולה עתידה לבוא, אומר המשנה ברורה בסימן תף סעיף קטן י', ונוהגים באלו מדינות למזוג כוס אחד יותר מהמסובים וקוראים אותו כוס של אליהו הנביא, לרמוז שאנו מאמינים שכשם שגאלנו השם יתברך ממצרים, הוא יגלנו עוד וישלח לנו את אליהו הנביא לבשרנו. וכן כל העניין של כוס אליהו זה כדי להחדיר בנו את האמונה ושנכין את עצמנו לקראת הגאולה העתידה לבוא. כתב הרב חרל"פ במי מרום, מאחר שבשעה שנגלו ישראל ממצרים לא היו עדיין ראויים לגאולה, לכן בא הציווי ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, שעדיין לא הגיעו למדרגת ישמח צדיק כי חזה נקם, והיה אסור להם לראות ולהביט במפלתם של רשעים, כמו שהוזר לוט, אל תביט אחריך, וכשאשתו הביטה מאחריה, הייתה לנציב מלך. אומר הרב חרל"פ, יש הבדל בין גאולת מצרים לגאולה שלנו. הדלת הפתוחה היא מסמלת עוד דבר משמעותי. במצרים נאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. מדוע? חצות הלילה מתו כל בכורי מצרים. עם ישראל יצא ממצרים לא בכוח הצדקות שלו, כמעט והוא היה שקוע במתת שערי תומה כבר, רק כדי שלא ייפול לגמרי, יצאו עם ישראל ממצרים. מי שעדיין הוא לא זכאי בגלל המעשים שלו, הוא לא יכול לראות במפלתם של רשעים. כמו שלוט, שגם הוא לא היה בסדר, היה אסור להסתכל על מה שקורה בסדום, על מיטתם של כל הרשעים בסדום. מדוע? כי גם הוא לא היה טוב מהם. הוא רק ניצל בזכותו של אברהם. לכן אמרו לו, אתה לא יכול להסתכל וליהנות ממפלתם של הרשעים. אבל אנחנו כבר ברוך השם נמצאים בדור אחר, דור טוב, דור עם אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא. אומר הרב חרל"פ, לכן אנחנו נוהגים לפתוח את הדלת. מדוע? זה בא לציין שלנו כבר אפשר להגיע לדרגה של ישמח צדיק כי רע נקם, כי חזה נקם. מה שנאמר בספר תהילים בפרק נ"ח. אנחנו כבר בדרגה גבוהה של אמונה, אז לנו הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא צריכים להישאר בליל הסדר עם דלת נעולה ואסור לראות מה נעשה בחוץ, אלא לכם מותר לפתוח את הדלת, לרמוז שאתם, עם ישראל, במצב שלכם, אתם כבר בדרגה גבוהה שתוכלו לראות, וישמח צדיק כחזן נקם לראות בנקמה שהקדוש ברוך הוא יעשה באויבי ישראל. בגדה של הרב אשר וייס כתב ככה, בכל ימות השנה מצווים אנו ברחץ, דהיינו סור מרע, ואחר כך בקדש שהיינו עשה טוב. תמיד ההנהגה היא קודם סור מרע ועשה טוב. רחץ זה משמעות הדבר שצריכים להתנקות, זה סור מרע. קדש זה עשה טוב. אז כל השנה תמיד ההנהגה שלנו זה סור מרע ועשה טוב. אבל בימי הפסח יש בכוחנו להקדים קדש לרחץ. וכבר אמר הגאון הקדוש בעל קדושת הלוי, שבפסח, איך אנחנו יכולים בפסח להתעלות ולהגיע לדרגה של קודם קדש ואחרי זה רחץ? שבפסח, מה זה פסח? פסח פסח השם על הפתח. איזה פתח? על אותו פתח שהוא כפתחו של מחט, שבכל הימים אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, פתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם, של אולם. כלומר, כל השנה הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תעשו את הצד הראשון, תפתחו לי אפילו פתח של חזרה בתשובה, אפילו פתח כפתחו של מחט, משהו קטן מאוד, ואני כבר אפתח לכם פתח גדול מאוד, אבל אתם צריכים לעשות את הצד הראשון של התקרבות אליי. אבל בימי הפסח, מה קורה בימי הפסח? הקדוש ברוך הוא פוסח על הפתח הזה, פסח השם על הפתח, כלומר הקדוש ברוך הוא מדלג על הפתח הזה שהוא דורש מאיתנו. משמעות הדבר שבפסח יש התעוררותא דלעילא לפני שיש התעוררותא דלתתא, רק בימים נשגבים אלה אפשר להקדים קדש לרחץ. כלומר בימי הפסח יש מעלה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא פוסח על הדרישה שלו, פתחו לי פתח כפתחו של מחט, והקדוש ברוך הוא אומר, אתם אפילו לא צריכים לעשות שום דבר, אני אעשה את הכל כדי להביא לגאולה שלכם. יהי רצון, בעזרת השם, נזכה עוד השנה שתתקיים בנו נבואת מיכה, כי מי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, ונזכה לראות בגאולת ישראל השלמה.